הסיפור הזה הוא סוג של מבחן כניסה לספר הכוזרי, זה מובנה. רבי יהודה הבר רוצה לדבר עם אלוקים, על אלוקים. ומאוד קשה לדבר על אלוקים, אפשר להשתמש במילים, אבל זה הרבה מעבר למילים. זה מי אני, מה אני, זה לא איזה מקצוע באוניברסיטה שאפשר לקלוט טקסט ולפלוט אותו, זה מה חי בתוך הטקסט. ולכן הוא אומר, אני מדבר עם מלך כוזר, ואת תשאלי את עצמך, איך פה את תואמת מלך כוזר, איפה מתאים לך, איפה דומה, אז קודם כל את צריכה להיות מלך. בת חורין, אחראית, עם חלום, נכון? עם חלום זה פירושו של דבר שאת לא מקבלת רק את המציאות כמו שהיא, יש לך חלום, פירושו של דבר שאת מוכנה, מאמינה שהעולם יכול להיות אחר, העולם שלך, העולם בכלל. חלום זה משהו לא ריאלי, חלום זה משהו לא מציאותי. את מאמינה בלא מציאותי, את יכולה רק להאמין, אי אפשר לחשוב, כי את לא כלואה בתוך זה מה יש. את לא חושבת שהכל כסף ואינטרסים. ובחלום הזה פוגשים משהו מאוד מאוד עליון, שאומר לי שבפועל החיים מוחמצים, יש איזו תחושה שהכל... אכזבה, שיש משהו הרבה הרבה יותר גדול, שהכוונה היא לשאיפות, לחלומות, לתחושה שצריך לקרוא משהו גדול ואדיר בעל משמעות, התחושה הזאת היא אמיתית. אבל אין שום יכולת לפרנס אותה, אין שום יכולת להוביל אותה, מעשה אינו רצוי. והחלום הזה שבהתחלה הוא רק שומע, אתם זוכרות, הוא רק שומע את המלאך, חוזר אליו, הוא מגיב, איך הוא מגיב בהתחלה? כל זה חזרה, נכון? אני איתכם? דיברתי על כל זה? זה חזרה, כן? פחות או יותר. אז איך הוא מגיב לחלום? בהתחלה הוא מגיב לחלום במסלול שהוא מכיר, הוא לא מכיר משהו אחר, הוא מכיר את דעת הכוזרים, זה מה שהוא גדל בתוך זה. אז הוא נהיה יותר ויותר רציני, היה זהיר מאוד מצוות את הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש באחד שלא מכירים כמובן בו לשלם. אולם כל מה שעושים שמות המצוות זה רק נהיה יותר גרוע, נכון? איפה זה נהיה גרוע? גם כמותית וגם איכותית. עכשיו החלום מגיע אליו לילה לילה. החלום רודף אותו. החלום זה תחושה פנימית של חוסר משמעות. זה קורה לכל אדם שיש לו נשמה, ולכל אדם יש נשמה. זה קורה בלילה, למה זה קורה בלילה? כי ביום לא מרשים לזה להשמיע קול. ביום את חייבת לעסוק משהו, להתעסק ולהזיז ולהתעניין ולקרוא ספרים ולקרוא ספרים ואסור לשבת לבד. בלילה זה מגיע, אם רוצים או לא רוצים, אז יש כאלה שהופכים לילה ליום, נכון? הם צריכים להירדם מול הטלוויזיה, והם צריכים לשחק עם משהו, והם מוכנים עוד שעה ועוד שעה. הדבר הכי מפחיד אותם זה לשים את הראש על הכרית, ואז באות המחשבות האלה הלא טובות. אז זה גם כמותי לילה לילה וגם איכותי, כי המנח כבר לא רק נשמע אליו, הוא נראה אליו, הכוונה שהוא הרבה יותר נוכח בחוזקה. זה גרם למלך את האומץ לצאת למסע ולהיזהר ומה ולדרוש ולחקור, בסופו של דבר הוא התייעד. מספרים מי שנגע למלך כוזרי בחלום כוונתו רצויה לנו הלא כך מעשה אונו רצוי, ומצורך חלומו זה לבקש את המעשה הרצוי, פנה אל פילוסוף אחד ושאול לאמנתו. התחלנו מהפילוסוף? לא. לא?
סיימנו
בפסקה והמורים
יבין, כאילו, המשכילים
יבין. עכשיו סיימנו עוד פסקה כבר, אתה רואה? קראתי מהר עוד שלוש שורות. קודם כל הולך לפילוסוף. אנחנו לא דיברנו לפילוסוף? אני אתחיל לפילוסוף, תעשו לי טובה, אם מישהי זוכרת, תעצור אותי, בסדר? אני מעביר את השיעור, אני מעביר שכוזרי בהרבה מקומות, וכל פעם אני נמצא מקום אחר ואני לא יכול לדעת איפה. אני לא הרבה מקומות, אבל הרבה שיעורים. אז קודם כל הולך לפילוסוף. קודם כל את הולכת לפילוסוף. את לא הולכת לפילוסוף. מה זה פילוסוף? פילוסוף מייצג משהו. פילוסוף זה שתי מילים ביוונית. פילו וסופיה. סופיה זה חוכמה, סופיסטיקה, ככה אני קורא לזה. ופילו זה אהבה. פילושמי. אתם יודעת מה זה פילושמי? אתם יודעת מה זה אנטישמי. אבל ההפך של אנטישמי, אין כזה דבר אתם אומרות, אבל יש לפחות ביטוי. פילהרמוני, זה אוהב מוזיקה. אז פילוסופיה זה מי שאוהב את השכל. איזה שכל? השכל היווני. השכל היווני זה השכל החילוני. איך לפילוסוף, מה הכוונה לעשות? קודם כל חושבים. דבר ראשון מחים, חושבים. אוטומטית. אוטומטית הולכת השכל. יש לך הרבה דברים. יש לך שכל ורגש ורצון ודמיון וחלומות ואכזבות. יש בך המון דברים. האישיות שלך היא מקהלה שלמה. אנחנו מקווים שיש לה מנצח אחד. לא תמיד זה ככה, לפעמים רבים הקולות השונים. אבל יש בך משהו שנקרא שכל. השכל, צורת המחשבה. תראו, השכל זה הכוח הכי, הכי שכלי שלנו. מי צודק? השכל או הרגש? כשהשכל והרגש מתווכחים, מי צודק? מי צודק? מי אמר שהשכל צודק? מי אמר שהשכל צודק? השכל אומר שהשכל צודק. אבל הוא לא פייר, הוא לא שופט אובייקטיבי, נכון? אנחנו בדרך כלל בוויכוחים בין שכל לרגש נוטים להכריע שהשכל צודק. זאת אומרת, אם למישהו מאוד 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 קר, הוא מת מקור, הוא אומר, תכסו אותי, תביאו לי תה, אבל נותנים לו מדחום, ובמדחום כתוב 42 מעלות. אז הרגש שלו שקר לו, והשכל שלו, שכל שלנו לפחות, שחם לו, אז נגיד, לא, אנחנו לא ניתן לך לשתות תה כי אתה תמות, אבל כפו לי. אז סתירה בין הרגש לבין השכל, יש, לא תגיד סתירה, הרבה פעמים זה הולך ביחד. יש ורטיגו, קוראים לזה? ורטיגו זה שלטייסים, הכל מתהפך. פתאום כל העולם, המוח, הופך את התמונה. ואז מה שלמטה נראה לי למעלה, מה שנראה לי למטה נראה לי למעלה. אז מה אומרים להם? אומרים להם תטוסו לפי המכשירים. בדרך כלל המכשירים והעיניים שלהם אותו דבר. אבל לפעמים המכשירים אומרים שהשמיים פה והארץ פה. אבל בעיניים שלהם הארץ פה והשמיים פה. אז הם רוצים לעוף לשמיים. אבל המכשירים אומרים להם תמשיכו לעוף לשמיים, תתרסקו לתוך האדמה. אז המכשירים אומרים להם תתרסקו לתוך האדמה, אבל ככה אתם מהם תסתכלו לשמיים. אז התמודדות מאוד גדולה, כי הם מקשיבו לה מה שהם מרגישים, אז הם צריכים לעוף לשם. והמכשירים, שזה השכל, אומרים את העוף בדיוק לשם. זה לא פשוט, אם מקשירים לרגש, אז הם מתרסקים באדמה, כי המוח הפך להם את הכל. אז זו דוגמה קיצונית, אבל זה קורה לנו הרבה. שהשכל אומר משהו אחד, והרגש אומר משהו אחד, אבל הכוח שאנחנו הכי מכבדים, זה השכל. כולם יודעים ששכל יכול לטעות. קרה לכם פעם שתהיתם? לא קרה אף פעם. מתמטיקה זה תרגיל, מינוס פלוס. לא יצא. טועים, השכל הוא כוח מאוד, הוא לא מושלם, הוא לא אלוקים. הוא הכוח שצריך מה? לעבוד איתו לפני הכל. אנחנו לא חולמים שהוא מושלם. אנחנו יודעים שיש לו הרבה טעויות. בדרך כלל הוא צודק, ברוב המקרים הוא צודק. מי קבע? לא השכל קבע. אני קבעתי, אני זה משהו יותר גדול מהשכל והרגש. אני זה מרכז החיים שלי, תודעת החיים שלי החליטה שניתן ברוב המקרים את העדיפות לשכל. אבל הוא הרבה פעמים טועה, בוודאי, הרבה פעמים הרגש צודק, פשוט. הרבה פעמים הרגש, השכל מדבר שטויות, ברור שזה ככה. הרבה אנשים בטוחים שהם צודקים והם דיברו לו על העניין, ודווקא הלב לפעמים היה צודק. אבל באופן טבעי, כשאדם רוצה לברר דברים גדולים בחיים, הוא קודם כל ניגש לשכל. ללכת לפילוסוף זה לגשת לשכל, לגשת לפילוסוף, פירושו של דבר, לגשת, נקרא לזה בצורה ציורית, לחילונית הקטנה שבתוכך. פירושו של דבר, יש לך שכל, את לא רק שכל, יש לך שכל, אחד מה... בארגז הכלים שלך יש כלי חשוב שקוראים שכל, איך השכל הפילוסופי מסתכל על החיים, בלי אמונה, בלי מסורת, בלי הרגשת הלב. אם תקחי רק את המוח שלך, תראי איך המוח שלך מסתכל על הדברים. את לא צריכה ללכת להיפגש עם בחורה חילונית כדי לשאול אותה איך מסתכלים בלי אמונה על הדברים. תוכל להגיד, אני חושבת ש... המצווה הזאת והזאת היא מדהימה, כי את מאמינה, ולמד, אבל אם את תשים את, את לא יכולה לשים את האמונה שלך בצד, אבל נניח, יש לילדים קטנים לוקחים, בונים סיפורים מכל מיני דמויות מאוד קיצוניות. אתם מכירות את מר שמח וגברת ביישנית? לא כל כך. יש לנו את כל הקלטות בבית אם אתם רוצות. אז זה סדרה, מה זה חמודה? גברת ביישני, גבר ביישני, ביישנית, וואו, איך היא באים, כל הרים בייש, ומר אמיץ הוא הכי אמיץ, ומר פחדן הוא הכי פחדן. מה זה? זה עוזר לילדים מאוד מאוד להבין את עצמם, כי אין אף מר אמיץ ואין אדון פחדן. יש לכולנו, יש קצת אומץ, קצת בושה, קצת פחד. אז הם ציורים, סרטים ציורים חמודים כאלה, שהם לוקחים איזה פינה אחת, הם מקצינים, 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 ואז זה עוזר מאוד לילד להבין את עצמו. נכון? אז יש, יש גם בספרים לידים, פועדוב, אתם יודעות מה זה פועדוב? להראות לכם סרט? לא. אבל הדמויות בפועדוב הן מאוד דמויות. יש אחד שהוא רק המדוכא, ויש אחד שהוא רק המדכא, ויש אחד שהוא המעצבן, ויש אחד שהוא הזה. זה, הם לגמרי, לוקחים דמות, זה לגמרי, לגמרי. אין בחיים כאלה דמויות. אין אחד שהוא רק מעצבן, ויש אחד שהוא רק מתעצבן. כולנו בשילובים מסוימים. בגוונים מסוים. אבל כדי להבין את עצמנו, אנחנו צריכים לבודד. לבודד, זה כמו שתשאלים לפון יותר ארוך או יותר ארוך. הוא ביחד, הוא גם ארוך וגם ירוק, נכון? את ביחד, גם ביישנית ואת גם נועזת, יש המון דברים בתוכך. אבל עכשיו הרב כוזרי יעשה מין דבר כזה. הוא ילך אל הפילוסוף, ילך לנוצרי וילך למוסלמי. אנחנו לוקחים כל מיני כוחות חיים שמודגשים דרך הפילוסוף, דרך הנוצרים המוסלמים, אנחנו בעצם מדברים עם עצמנו. אנחנו מדברים עם קולות שיש בקרבנו. כשאת מדברת עם מישהו שמדבר בלי אמונה, לא אנטי אמונה, אז את יודעת שגם לך יש, את מאמינה שיש לך נשמה, את לא ראית את הנשמה אף פעם, את לא יודעת, לא יודעת אם הדוגמה הזאת טובה. אבל יש הרבה דוגמאות שאת עושה דברים כי את מאמינה. מה את עושה בלי אמונה? אני מאמינה. מה את עושה בלי אמונה? לא, אני מאמינה. את מפחדת להגיד, את לא רוצה להגיד את זה אולי. אבל יש בך משהו, איך המוח שלה חושב על הדברים, איך המוח שלנו חושב על אלוקים, זה יגיד הפילוסוף. הפילוסוף הזה הוא פילוסוף ישן נושן, שמזמן מת ועבד מן העם. במשל דבר הוא מייצג את הפילוסופיה הקלאסית. הקלאסית זה של העת העתיקה. הפילוסופיה של היום מאוד 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 שונה מהפילוסופיה הזאת. לוקחים פילוסוף, זה אין פילוסוף, זה מאות אלפי פילוסופים, כל אחד קצת שונה מחברו. רבי יהודה הלוי הוא ממקד, מגבש את התפיסות הפילוסופיות ומציג אותו בתוך הפילוסוף. פילוסוף פילוסוף מאוד רציני, רבי יהודה הלוי לא לקח איזה בדיחה, קריקטורה, להתווכח איתה. הוא התווכח עם טופ של פילוסופיה, הוא כנראה ידע הרבה פילוסופיה כדי לטעון את זה. מה התרבות החילונית אומרת? מה התרבות החילונית אומרת? מה הגישה החילונית על החיים? מה הגישה בלי האמונה? איך את מסתכלת על מערכת יחסים שלה? מה זה אומר על אלוקים? בתור, אם לא גדלת ולא קיבלת חינוך, אז הולכים קודם כל לפילוסוף, הולכים לשכל, בסדר? עכשיו אנחנו נפגשים עם פילוסוף עתיק מלפני 2000 שנה. הפילוסופיה הזאת התמוטטה לגמרי. הפילוסופיה האריסטוטלית בעיקר, אריסטו, קצת אפלטון, זה התמוטט לגמרי לפני כמה מאות שנים. אנחנו במקום אחר, אבל בכל אופן, לא יודעים לקרוא מילה מילה, בכל אופן העקרונות קיימות גם בחשיבה החילונית של ימינו, למרות שיש הבדלים מאוד מאוד גדולים. אז אני קורא, בסדר? אנחנו נתעסק בחודשים הקרובים, זה תלוי בכם. בפילוסוף, בנוצרים ומוסלמים. לא מעניין אתכם? זה מעניין מאוד, כי איכשהו אנחנו הולכים להידבר על אלוקים, בקיצור, או לא בקיצור. ולדבר על אלוקים, אני לא אגיד לכם שמות גדול גיבור נורא. איך זה בא בלידי ביטוי בנפש, בחיים, בהתנהגות שלך, ברגשות שלך, בחוויות שלך, בקשר שלך אל עצמך. ולכן נתעסק הרבה בפילוסוף, דווקא קצת בנצרי ובמוסלמי. הנצרים ומוסלמי הם לא חברים שלי. ואני לא, ברוך השם, אין לי אהבה אמינות, לא מתלבט בלהיות נוצר ומוסלמי. אבל משהו בנצרות באסלאם, באופן שבו הם תופסים את אלוקים, הוא משהו שאני צריך לברר בתוכי כדי שאני אהיה נקי מזה, כדי שאני משוחרר מזה. אז אנחנו לא הולכים לבזבז את הזמן. אני חושב שאפשר ברכות התורה על השיעורים האלה. אני מקווה שזה כן ידבר אליכם. אבל דרך זה נלמד בסופו של דבר איך נפגשים עם אלוקים בצורה נכונה. כי שוב, כי זה שיש אלוקים זה מושג מושכל ראשוני של כל חינוך של כל אחד. מה זה אומר לי? מה המשמעות? אפשר את המילה אלוקים לפרש בהמון משמעויות. מה, איך התורה רוצה? איך באמת הנשמה? איך התחייה? איך הגאולה מפרשת? או פוגשת אלוקים? זה כבר דורש את העבודה שאני מקווה שנעשה פה. אמר לו הפילוסוף. האלוקה אין לפניו לא רצון ולא שנאה. זאת אומרת, הפילוסוף הוא לא מאמין באלוקים. 96% מהחברה הישראלית מאמינה באלוקים, ככה הם מזכרים. השאלה לא אם יש אלוקים או אין אלוקים, השאלה מה תמון במילה אלוקים. אז אלוקים של הפילוסוף הוא כזה. האלוקה אין לפניו לא רצון ולא שנאה. הוא לא רוצה שום דבר והוא לא רוצה שום דבר. הוא לא בעד שום דבר והוא לא נגד שום דבר. אין לו שאיפות, אין לו שאיפות שיהיה ככה, ואין לו אי רצון שיהיה אחרת. למה? כי הוא התברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. למה? שהרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר חסר לו, רק מבוא חפצה יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעין העומד. מי שרוצה לשתות? אף אחד לא רוצה לשתות. זו דוגמה למה שכתוב פה, בסדר? למה את רוצה לשתות? כי את צמאה, למשל, נכון? אלוקים לא צמא, אז הוא לא רוצה לשתות. אם את רוצה מה שאומר הפילוסוף, סימן שהרצון הזה בא לפתור לך איזה בעיה. קר לך, את רוצה ללמוד, את רוצה לקרוא, את רוצה לישון. מה שאת רוצה, את רוצה, למה את רוצה? אתם קראו את ההוא שלא דיבר עד גיל 7. בגיל 7, באמצע אורך הצהריים, אמר, תעבירו את המלח. אז קודם אמרו לו, מה, אתה יודע לדבר? אז אמרו, כן, למה דיברת? עד עכשיו הכל היה בסדר. יכול להיות, אז אלוקים, אפילו את המלח הוא לא צריך שיעבירו לו. הכל בסדר. אם אין בעיות, אז את לא רוצה שום דבר. כל רצון ככה טוען מהפילוסוף. זה לא התורה, בסדר? אנחנו לומדים את זה בשביל להתמודד מול זה. כן. מדובר באלוקים שלך? מה את שואלת אותי?
אז זה הפילוסוף מדבר על
אלוקים. הפילוסוף מדבר על אלוקים. האם הוא שלך? האם הוא הכיר אותך? אני אענה את השאלה. השם? זה שאלה, הערה חשובה מאוד מה שאת אומרת. על מי הוא מדבר? על אלוקים. שלי? הוא מדבר על מה שבני אדם אומרים כשאומרים אלוקים. שמעת פעם את השכנים שלנו צועקים אללה הוא אכבר? על מי הם מדברים? אנשים מדברים עם אלוקים. אומרים פלורסנט, פלורסנט שלי, פלורסנט לא שלי, פלורסנט זה לא בעיה, פחות או יותר כולם מזהים, נכון? אומרים, על מה שבן אדם אומר כשהוא מתכוון אלוקים? מה מאחורי המילה הזאת? מה יש? הפילוסוף יגיד מה אומר חילוני כשהוא אומר אלוקים. חילוני שמאמין שיש אלוקים. החילוני הזה זה לא איזה חיה מוזרה שנלך לעשות מפגש, בואו נשמע מה החילוני רוצה. אתם לא צריכות לדבר עם גברת ביישנית כדי לשמוע מה היא אומרת, נכון? יש גברת ביישנית קטנה בתוך לב של כל אחת מכן. אולי קטנה, אולי גדולה. גם מר אמיץ בא לבקר וגם מר פחדן יושבים ביחד אצלכם בתוך הלב, נכון? יש הרבה כוחות חיים. אם אני ניגש אל המילה אלוקים במובן המחשבתי שלי לבד עם המוח שלי, יש לי הרבה יותר מוח שלי, לב, יש לי הרבה דברים. בלי שלמדתי תורה, בלי שחינכו אותי, אז ככה זה מצטייר המילה אלוקים. זה אלוקים שלך, מה את מתכוונת? אין לך בעלות על המילה אלוקים. אלוקים זה מילה. כלל אנושית, לכאורה כולם מדברים אותה מילה. קוראים איזה גוד באנגלית, קוראים איזה גוד, בכל מיני שמות. למה? לכאורה, למה שכולם מתווכחים. כשמישהו אומר אלוקים, הוא אומר מה שאת מתכוונת. הרב קוק אומר שיש כאלה שאומרים שמאמינים באלוקים, והם כופרים, ויש כאלה שאומרים שהם כופרים ומאמינים באלוקים. נכון, אמרתי לכם, יש כאלה שמאמינים באלוקים, האלוקים שלהם זה משהו כל כך קטסטרופלי. זה מין מפלצת כזאת שמש נשחה על כולם ונוצרים את אנשים וזה. אז גם אני לא מאמין שיש את הדבר הזה. אז בדבר הזה אני לא מאמין. יש כאלה שאומרים שהם לא מאמינים. במה לא מאמינים? באיזה זקן עצבני שיש שם בשמיים בודק. נכון, בזה לא מאמינים. אבל הם מאמינים בטוב של העולם, בגודל, בשאיפות, במגמות, בברכות, במשמעות, בהשגחה. יכול, המילים פה, שוב, בגלל זה מסובך כל כך, אבל אי אפשר בלי זה. כשמדברים על עת, אין בעיה. אתם רואות? כחול, שקוף, כחול, כבר? יכולות למשש, לנשוך, להריח אם אפשר. לשבור, בסוף אתם מזהות בחושים שלכם. אז לדבר על אלוקים, קשה לגעת באלוקים. זה מילה. הוא מתכוון למה שאני מתכוונת, את שואלת? בואו נראה מה הוא מתכוון. לא יודע לענות לך. זה הערה מאוד חשובה, מה שלך, כי פותחת אותם לדיון, שכשאת אומרת מילה, מילים זה בשביל לדבר עם מישהו אחר, נכון? את אומרת חתול. יכול להיות, זה שהחתול שלך ג'ינג'י, החתול שלי בלונדיני, החתול שלו שטני, החתול שלו עם כתם על זנב, בסדר, יש, אבל פחות או יותר כולם מבינים מה זה חתול, נכון? וכשאת אומרת אלוקים, זה כבר נהיה יותר מורכב מחתול. יכול להיות שאחד יתכוון לחתול צעצוע ויכול להתכוון לפנתר, ואז מתישהו נעמוד על זה שפספסנו. האלוקים אנחנו אומרים, כשאנחנו רגועים, אמרנו את המילה הזאת. הוא אמר שהוא מאמין, אמר שהוא לא מאמין. ויכול להיות שאנחנו מסבים לעצמנו נזק אדיר והחמצה הגדולה של טעם החיים ואושר החיים. אז קודם כל אנחנו הולכים לפילוסוף, הפילוסוף אומר בצורה טוטלית את מה שחלק אתה בכל.
כל מושג
מופשט. לא יודע. תשמעי, גם אהבה זה מושג מופשט. דווקא אהבה את יותר צודקת. כסף זה מושג מופשט, למשל. אחד המושגים הכי מופשטים שיש היום זה כסף. אני יודעת שכסף זה מתכת כזאת, שבאנגלית קוראים לה סילבר. ממש לא. פעם לקחו את המתכת הזאת ועשו ממנה מטבעות, עיגולים כאלה. מזמן כבר לא. אחרי זה עשו מזה שטרות, מזמן כבר לא. אחרי זה זה נהיה ויזה, יש לכם ויזה? זה יותר טוב מכסף, ככה אמרו את הפרסומות. אבל זה כבר מזמן לא ויזה. מה זה אמצעים, כוח כלכלי, זה שמקבלים פרס נובל לכלכלה כל שנה, כי כלכלה היום זה מושג כל כך מופשט ומסובך, זה אופציות ותחזיות, מה הערך של המטבעות, מה הערך של כל מדינה, זה תמיד בכל כך הרבה. אמצעים במדינה, זה מושג סופר מופשט, אבל פחות או יותר, את לומדת מה זה, את מגיעה למחנה משותף. בסופו של דבר אנשים מבינים טוב מאוד אחד את השני. גם אהבה, יש אנשים ברמה נמוכה, בסופו של דבר אהבה זה אחת המילים הקדושות בעולם, לכן קצת התבחרתי אמרתי אם בחרתי את המילה הנכונה, אבל יש כבוד, אומץ, צער, גם בכי זה מילה מופשטת, נכון? מה זה בכי? הגדרת בכי, עיוות שרירי הפרצוף, הוצאת נוזלים מתוך העיניים, השמעת קולות, זה לא בכי כנראה, נכון? בכי זה איזה תופעות גופניות שמלוות תחושה מסוימת. זה מופשט, אבל אנחנו מסוגלים בסופו של דבר לתקשר. יש רמות במופשטות, זה נכון. ככל שמושג הוא יותר מופשט, ככה יותר קשה להבין אותו. המושג הכי מופשט זה אלוקים. זה מופשט מכל מופשט. מה זה מושג מופשט? שהורדנו לו את הבגדים, נכון? ואז פגשנו את עצמותו. לפעמים הורדנו את הבגדים, זה נשאר שקוף, כי בחושים שלנו לא רואים את זה. נכון, אני מקבל. כל מושג מופשט יותר קשה לדבר. אבל בסופו של דבר אתם בוגרות, אתם עמוקות, אתם לא בנות יומיים. עברתם משהו בחיים, אתם מבינות שאומרים למישהו שהוא חריף, זה לא הכוונה שאם תשים לו ביס, יחב לך בלשון. זאת אומרת, אם מישהו מתוק, את לא חושבת שאם תשים לו ביס, ילך מתוק בלשון. כבר עברנו, רוב השיחה שלנו, רוב השיח בינינו, הוא עסוק ומתעניין במילים מאוד מאוד מופשטות. המילה מופשטות בעצמה היא מילה מופשטת, נכון? כאילו הורדנו לו את הבגדים, לא הורדנו לאף מילה באמת את הבגדים. אבל ככה התרגלנו לשוחח. האדם האנושי, אחד היתרונות הגדולים של האדם על פני בעלי החיים, שהוא עסוק במופשט, ובעלי חיים לא יודעים מה זה מופשט. אבל בכל אופן אנחנו הולכים לדבר על המילה הכי מופשטת, המילה הכי חשובה לנו בחיים, הכי מהותית לבנקום, הכי קריטית לבנקום. האדם יכול להיות דתי כל החיים, בלי שהוא פעם אחת יתעסק עם המילה הזו. הוא אומר את המילה הזו ככה, ברוך אתה. נכון, הזכרתי לכם בספר שמואל שכתוב יוד יוד, נכון? בשיעור משמעות. יוד יוד זה משהו. זה משהו. אז אפשר לקיים את השולחן ערוך בלי לדבר על מי זה אלוקים. שרת, שמי, את מדברת איתו. את פונה אליו בתפילה. את מתייחסת אליו, את מבקש ממנו. את עושה את המצוות שלו. תהיי עם עצמך כמה דקות ותסבירי לעצמך. אז נעשה את זה דרך ויכוחים, אבל הוויכוחים האלה יטהרו אותנו, ידייקו אותנו. אז הפילוסוף עכשיו יגיד דברים שיצבנו אתכם, אבל אנחנו נקשיב לו כדי להיפתח. מתי ניתן תשובות הפילוסוף? זה ייקח זמן, אבל זה שווה את זה. אז דבר ראשון אומר הפילוסוף, זאת אומרת החילוני, זאת אומרת אם יש איזה השכל, אם השכל שלך לבד לדבר אלוקים הזה יגיד, יש שתי קושיות גדולות, זאת אומרת שתי אמירות גדולות. לא יכול להיות שאלוקים רוצה משהו ולא רוצה, כי רצון מביע על חיסרון. ואלוקים זה משהו מושלם, יש כוח עליון, ככה הם קוראים לזה במקום אלוקים. כוח עליון שמכוחו נברא העולם, זה משהו מוחלט. הוא לא עסוק בזה, תביא לי טישו כאילו מצוננת. זה קטן עליו, הוא נצח מושלם, עליון, מוחלט, האור הצלי. יהלומי כזה מגובש, מראים, מה אנחנו יכולים? הוא למעלה מכל זה, נכון? וכן מרומם הוא אלוק על ידת הפילוסופים, מעל ידיעת הפרטים. הוא לא, אני לא רוצה לצייר אותך, הוא לא עסוק בך. את לא מעניינת אותו. את לא יכולה לעזור לו, ואת לא יכולה להפריע לו. מכילה, אומר הפילוסוף, הוא לא סופר כמה שעות עברו מאז שאכלת שניצל. והוא לא יודע, וזה לא מעניין אותו, איזה נעל קשרת ראשונה. אתם יודעות איזה נעל קשרת ראשונה? ואיזה נעל נועלים שנייה. הוא לא שם, הוא אומר, מי את? מי את עם כל הכבוד? אתם יודעות שהעולם הוא גדול? כמה אנשים יש היום בעולם? הרבה. 6-7 מיליארד, נכון? אבל העולם שלנו הוא רק פירור קטן בתוך מערכת שמש, שהיא פירור קטן בתוך גלקסיה. כמה שמשות יש בגלקסיה שלנו? בערך, בלי חידות. אני חושב ש-1,000 מיליארד שמשות. הגלקסיה שלנו היא פירור קטן בתוך מיליארד מיליארדי גלקסיות. מי זה כדור הארץ? זה פחות מאטום ביחס ליקום. פחות מאטום. עם כל הכבוד, את גם לא כדור הארץ, יש עוד כמה כמוך. גם לא עסוקים בך, עסוקים בכל מי שקיים. וגם יש את הנצח, זה לא הדור היחיד שיש. מי זה האדם? האדם? איזה פירור קטן שולי אפסי במציאות. אלוקים שואל אותך אם התכוונת עכשיו או לא התכוונת, אם הזזת מוקצה או לא הזזת מוקצה. איפה את חיה? אומר לך הפילוסוף. הוא מנקר פה במוח, הוא יושב. נו באמת, מה, את אחראית על החיים? אלוקים לא צריך בטח, גם הוא היה צריך, לא אותך הוא היה צריך. מי את בכלל? אם אלוקים גדול, אם אלוקים קטן, זה לא משנה. פעם חשבו שכדור הארץ הוא במרכז, והשמש מקיפה אותו, ומה באמצע של הכל כדור הארץ? האם אנחנו יודעים שאנחנו לא אמצע של כל שום דבר? הגודל שלך ביחס לגלקסיה הוא הרבה 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 פחות מנמלה ביחס לכדור הארץ, הרבה פחות. הגודל של הגלקסיה שלנו ביחס ליקום. הרבה פחות מאשר הגודל של נמלה ביחס לגלקסיה שלנו. אז מדובר בכמויות גדולות, אלוקים הוא מושלם והוא עליון. הוא לא עסוק בך, ביקשת ממנו, התכוונת בתפילה, הוא ישמע תפילה. לא, אני לא חושב, אני חושב שהוא מאוד עסוק בך. אני חושב שזה מאוד אכפת לו אם שמרת שש שעות. אני מאוד חושב שהוא מאוד אכפת לו אם סלח וויתרת, אם היית צנועה ואם שמרת שבת. ואם זה תמוק קצת, אני בטוח שזה מאוד אכפת לי. אני. אבל אני לא מדבר עכשיו, עכשיו מדבר הפילוסוף. בסדר? אתם תנו בשני הצירים האלה? לא, לא תמיד זה פשוט, כי אם אני מתלהב ומסביר את הפילוסוף, ואז אתם... אני לא חושב שאני שם. אז אני בטוח, כן, אני בטוח שזה קריטי, מתכוון, אני בטוח שהוא שמע אותך בתפילה, אין לי ספק. אין לי ספק שכל הגלקסיות יזוזו הצידה והוא יהיה עסוק בך. כן. יש 7 מיליארד, כן, נכון? אבל את הילדה היחידה שלו. מה תחליט ככה? זה אני בטוח. אבל הפילוסוף, לפילוסוף, לשכל קשה מאוד להבין את זה. קשה מאוד להכיל את זה. ברור למי שמסתכל על העולם שיש פה איזו גאונות ומורכבות ואושר אדיר, אינסופי. ברור שמערכות החי והצומח הן כל כך פלאיות ומופלאות. יש איזה שכל עליון שגרם את כל הדברים האלה. הוא יצר את החוקים של הפיזיקה והוא לא באמת עסוק בך. זה גם לא הגיוני שהוא עסוק בך. כי שוב מה, את משפיעה עליו. הוא מושלם, מושלם. הוא לא צריך שום דבר. ולכן הם אומרים, מעולם לא ברא אלוה אדם. למה לא ברא האלוה אדם? כי הוא לא ברא גם עולם. למה הוא לא ברא עולם? למה לא יכול להיות שאלוקים ברא את העולם? כי יום אחד בבוקר גם הוא אומר, וואלה, בא לברוא עולם. אם צריך עולם, תמיד היה עולם. אם לא צריך עולם, אז הוא לא יום אחד מחליט. יום אחד את מחליטה שאת רוצה ללמוד יוגוסלבית. בסדר, תלמדי. מה קרה אצל אלוקים? אין קפריזות כאלה. אין יום אחד פתאום, גם משבר אישיות הולכת לברוא עולם. אין לו רצונות, אין לו רצונות לא בגלל, רצונות מביאות על חולשה, ככה טוענים הפילוסופים. האם רצונות מעידים על חולשה, אתם רוצים לגעת בזה רגע? האם באמת רצון זה רק בעיה? אם אין בעיות, אין רצונות? אם לא העבירו לך את המלח, אז הכל בסדר? כן, ככה נראה לכם? כל רצון הוא תוצר של מורכבות, אין קול ואין עונה. נו, אז תשתפו אותי, מה יכול להיות שאת רוצה, גם לי שיש לך בעיות?
כן, בטח.
כן, בטח, מה? אבל תסבירי, את תגידי כן, בטח, תסבירי. אם את משתוקקת, סימן שעכשיו איך שאת, את בעיה? כן, אני מסכים איתך, אבל תסבירי. אני מתווכח עם המילים, לא עם מה שאת חושבת. אני רוצה את יותר, זאת אומרת שעכשיו זה פחות. יש מישהו שהוא, יש לו משכורת מספיקה, לא רוצה יותר. הוא משתוקק, לא, טוב לי מאוד, אבל משתוקק לעוד. כנראה שלא טוב לך עכשיו. למה? אני כן חושב שאפשר לפענח את המילה רצון. תראו, אני נע קצת על הציר מחוץ לספר, כי קשה לי לשמוע את הפילוסוף ולהישאר בשתיקה. צריך לענות לו קצת. אבל מה הכוונה כל היום? אמרת ככה בלעת, שתפי אותנו קצת, מה הכוונה לרצות בלי שחסר משהו?
זה לא שחסר לי משהו, אבל אני תמיד מרגישה שהמוצא עוד גאות, אז כאילו אני רוצה עוד.
למה את רוצה עוד?
אה?
למה?
לא יודעת, כאילו החברה
משפיעה. אה, זה את כפופה לחברה כדי לרצות עוד?
לא.
איך החברה? אני לא מבין. בואו, אני אתן לך את רשות הדיבור ברחבה. מה זה אני רוצה עוד בלי שיש לי, הכל בסדר בכל אופן רוצה עוד.
לא, נגיד, יש לי מה לבוש כל יום וזה, תמיד אני רוצה עוד, תמיד אני אגיש שאני רוצה עוד. זה לא, אף פעם, כאילו זה לא יעזור כמה אני אקנה, תמיד אני רוצה עוד.
לא, את יכולה להיות צמיחה בחלקך.
מה?
את יכולה להיות צמיחה בחלקך. זה מה שאמרת שהחברה משפיעה. זה, תראו, אני רוצה... לבדל אולי בין המילה רצון היא מילה לא פשוטה בכלל. אני לא מדבר על תאוות בכלל. אני לא מדבר על יצרים בכלל. אני מדבר על רצונות. מה ההבדל? אנחנו משתמשים את הדבר. אני רוצה ארטיק. אני רוצה לישון. אני רוצה... מה? אני רוצה להיות צדיקה. אני משתמש באותה מילה, נכון רוצה, אנחנו מתכוונים דברים אחרים לגמרי. אחרים לגמרי. מי מפריע לך להיות צדיקה?
אני בעצמך.
בדרך כלל, כן. איפה קנית את היצר שלך? באיזה חנות? בוילטין, אתם יודעות. נולדנו איתו. הוא זה אני ואני זהו, חברים טובים. או לא. אנחנו ביחד. אם את מחליטה להיות חרוצה מחר בוקר ולקום מחר בשש, מי יפריע לך לקום בשש? כנראה לא הבנות שבחדר איתך, נכון? לא הם יתיישבו עלייך ואומרים לך לקום. את תעשי את זה לעצמך כנראה. אם לא תקומי, את רוצה לקום ואת לא רוצה לקום. יש בך איזה סכיזופרניה אולי יגידו. מי, אני נורא רוצה לא לדבר לשון הרע. מי כפה איך לדבר לשון הרע? מה, יכנסו לך גחלים בהורים לפה ואיך יכול לדבר לשון הרע? אני רוצה לא לדבר לשון הרע ואני רוצה. כן, אין דבר שם, זה לא נעים. אני רוצה לרוץ הערב 10 קילומטר ואני רוצה שלא יחוו לי הרגליים. יש בו מאבק בין שתי הרצונות שלך. מי ינצח פה? זו שאלה מסקרנת. אבל כשאת מתכוונת, אני רוצה, למה את מתכוונת? אז יש שני סוגי רצון. יש רצון שהוא רצון ויש רצון שהוא השתמש באופן לא אגון במילה רצון. אני קורא לזה חולשות, יצרים, תאוות, מגבלות, כניעה ללחץ קהל. זה לא רצון, דעת שאם בועטים בך, אז מה את רוצה? אם את כדור שבועטים בו, אז שואלים, מה מתחשק לך? לעוף לשם, נכון? המצד השני נותנים לך עוד ביתה, וואלה, עכשיו מתחשק לי לעוף לצד השני. כמה מתחשק לך לעשות? לא מתחשק לך, לא, 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 בעטו בך. ואם לא תזוז, אז הביתה תהיה יותר כואבת. כשהביתה פחות תכאב, אז את עפה לאן שהחברה בעטה בך. זה לא רצון. איך את יודעת מה זה רצון? יש סימן מאוד ברור. רצון אמיתי זה רצון של הדבר שאת מוכנה לסבול בשבילו. אם את מוכנה, את לא צריכה לסבול, את מוכנה לסבול בשבילו. רצונות, אם את רוצה לאכול ארטיק, זה לא רצון. למה? כי את לא מוכנה לסבול בשבילו. כמה עולה ארטיק? 2 שקלים, זה לא סבל, אתם מבינות. אם את מוכנה, אני רוצה לישון. זה כנראה ברוב המקרים אני לא רוצה. זה אני יפה, אני לא רוצה, אני רוצה לברוח, אני מותשת. אני רוצה לקום, למרות שאני איפה, אני מוכנה לא לישון, אני מוכנה להיות רעבה, אני מוכנה להיעלב חס ושלום. אני מוכנה לוותר על דברים, זה אני רוצה. ורצונות של תאוות ויצרים, רצונות שמניעים אותנו בגלל שיש לנו איזו בעיה. אבל הרצונות הגדולים יותר הם גם בעולם בלי בעיה. אני חושב שרצון, הוא לא בא בגלל בעיה, רצון הוא... יש לי בעיה, אז אני רוצה לפתור אותה.
אז למה דווקא שבתאוות? יש לי בעיה, אז אני...
אני מנסה לתת דוגמה, וזה חמקמק בשכלי, אז אני לוקח לי כמה שניות לבסט אותה. אני רוצה לרצות לא בשביל... אני רוצה משהו לא בגלל שמשהו פה לא בסדר עכשיו. אני רוצה כי... בואו נדבר על אהבה, בסדר? על געגוע. התפקיד של געגוע או ערך של געגוע הוא לא בשביל לפתור בעיה, נכון? אם את מתגעגעת למשהו, למישהו. זה לא נועד לפתור את הבעיה. אין בעיה בכלל. להתגעגע זה לא בעיה, אולי לא להתגעגע זה בעיה.
זה לא שיש בעיה של חוסר?
למה יש חוסר?
אז
אני אתגעגעת
משהו שלא קיים כרגע. הוא רחוק ממני או נגמר.
אבל זה ממלא אותך. זה החיים שלך. את מתגעגעת ובעצם הגעגוע שלך, את חיה מלאות ואושר הרבה יותר גדולים. קשר למשהו זה בעיקר בגעגוע אליו. טוב, תלוי. קשר לפלורסנט קשה לי להתגעגע לפלורסנטים. אבל למשמעויות גדולות של חיים, איך אני יכול להיות קשור לעם ישראל בעצם? או לגודל של עם ישראל, או לגאולה. האם אני אחיה בגאולה? זה לא כל כך תלוי בך. את יודעת שאם היית נולדת לפני 250 שנה ביהופיץ, אז היית פחות חובה את... לא היית בארץ ישראל, לא היית בחברון, לא היית במדינת ישראל. אף אחד לא שאל אותך מתי להיוולד. בכל 2000 שנים נולדו אנשים גדולים ומדהימים, שהם לא בפועל חוו בגופם את הגאולה, אבל יכול להיות שהם היו קשורים לגאולה הרבה יותר ממה שאנחנו קשורים לגאולה. היה יהודי אחד שקראו לו הרב רבי יהודה ליוואי, וראשי תיבות קוראים לזה מהר"ל בפראג. הוא חי באחת התקופות העלובות של הכבוד הלאומי הישראלי. יש אגדה על הגולם מפראג. קראתם פעם את סיפורי הגולם מפראג? הנועזות של הגולם מפראג היא של פחות מפלוגה רגילה בגולני. לא מדבר על סיירת מטכ"ל. כאילו זה המצאה, כנראה זה לא היה ולא נברא. אבל שיא האומץ של היהודים לחלום זה שהמציאו איזה גולם שנתן מכות בראש לכומר ועלה לעליית גג ולקח את זה וסגר את זה ופתח את זה. זו תקופה כזאת עלובה ומושפלת שם בגטו בפראג. להיות יהודי היה כזה דבר מסכן, כל אחד רדף אותו ופגע בו בלי חוק, בלי דין, בלי דיין. להיות יהודי היה כל כך עלום מבחינה גשמית, שבשיא הדמיונות שלהם מעיזו להעיז, שגם לנו יש איזה בריון קוסקוסים שמצליח לתפס לגן. תקראו מה צהל כותף ארכיונים בטהרן וכו'. תשאלו את הסורים, את האיראנים בסוריה, איך צהל בא לבקר אותם, אז תבינו שהיום אנחנו פי מיליארד, שם הוא חי. ובתוך הגטו החשוך והדלוח והעלוב הזה, הוא כתב ספר שקוראים לו נצח ישראל, ואנחנו חיים 400 שנים אחריו, 450 שנה אחריו, ואנחנו, מה זה רחוקים ממנו? כדי להבין מה זה הגאולה, אנחנו שותים מתוך הבאר שהוא קרא וחפר לנו במשענתו. בשביל להבין מה זה גאולה, בשביל להיות שייך לגאולה, זה פחות איפה את מבחינה ריאלית, היסטורית, גיאוגרפית, זה יותר למה את מתגעגעת, געגוע, שאיפה, הם לא חייבים תמיד להתממש. השאיפה היא הרבה יותר חשובה מהמימוש שלה. מי את למשל, זה מה החלומות שלך, ומה התקוות שלך, ומה התפילות שלך, על מה את בוכה. ואם, זה הקשר האמיתי, להיות קשור לדברים מוכנים, להיות דברים גדולים, זה לא דווקא לממש את זה. מי את זה כמה את רוצה להיות טובה, כמה את רוצה להיות אצילית, כמה את רוצה להיות כללית, כמה את רוצה להיות נצח, כמה את שייכת לעולמות פנימיים. זה מה את מתגעגעת, מה את רוצה. רצון הוא לא מעיד על מצוקה, הוא גם לא צריך לפתור מצוקה. הרצון הוא החיים עצמם, הרבה פעמים. לחיות זה לרצות. מה יש לנו יותר חשוב בחיים עם לרצות? אתם יודעות לרמב"ם בשמונה פרקים, אתם יודעות שמונה פרקים פה? אז לא נדבר על זה. איזה פרק אתם? א' עוד. אז נשאיר את זה למי שמלמד אתכם שמונה פרקים. אבל הרצון הוא לא איזה עוד אירוע בחיים שלנו. הרצון, שוב, צריך לעבוד קשה בשביל לדעת מה את רוצה. לא מה אמרו לך שכדאי. איזה מקצוע את רוצה ללמוד, לא מה סיפור לך שכדאי. מה מתאים לך, מה השורש נשמתך, מה אישיותך. על מה את מוכנה לסבול ולהגיד תודה. על מה הם עלו שם לגרדום, למרות שהם יפלו לברוח. אף אחד לא יכריח אותם. הגאולה אולי בעיקר, מה אנחנו מוכנים לרצות. ולהרשות לעצמך לחלום חלומות, להתגעגע. מתי את קשורה באופן הכי עמוק למשהו ולמישהו? כשאת מתגעגעת אליו. זה הרבה יותר גדול מאשר המפגש, כי בגעגוע יש חיבור אמיתי. אז יש רצונות שהם פותרים בעיות, ויש רצונות שהם בכלל לא באו לפתור בעיות. זה גם לא חשוב, פחות חשוב מתי זה, הרבה יותר חשוב. מה את רוצה להיות מאשר מה את מצליחה להיות, בתנאי שזה רצון אמיתי, בתנאי שאת נלחמת על זה, בתנאי שאת מתאמצת על זה. נכון, אתם יודעות שאברהם אבינו היה איש חסד גדול בהחלט, אבל הרבה דברים לא הצליחו לו. לא הצליחו לו, הוא לא הצליח יותר מדי לתקן שם את העולם באור כסדים. הנפש שעשו בחרן באו אחריו, אני לא יודע כמה הצליחו. אם לא, הוא לא נחל הצלחה גדולה כל כך. ובאיזה דברים הוא עוד לא הצליח? יש לכם רעיונות. אני קצת מפחד ואפילו הרבה לדבר על אברהם, אנחנו נפגשים איתו השבת. אבל חייו היו רצופי קשיים, אבל אברהם חלם. מה שחשוב זה כמה את טובה ולא כמה טוב את עושה. אם יש מישהי שהיא חולה ונכה והיא לא מסוגלת להביע את הטוב שלה, אבל היא באמת מתה לעשות טוב, היא משתוקקת. איך אתם אומרים ב-18? כי ברוב בניך נתת לנו תורת חיים ו... אהבת חסד, מה שחשוב הרבה יותר מהחסד, זה אהבת חסד. איזה אישיות את בונה בקרבך? ואם את באמת בונה אישיות שרוצה להיטיב, רוצה שהעולם באמת רוצה, או יכול להיות שאת לא מצליחה. למה את לא מצליחה? כי את לא מאורגנת, כי את לא מסודר, כי אין לך כסף, כי את לא מרגישה טוב. לא משנה מה, כי את עושה את זה עם טעויות ובסוף זה מצליח. אבל מה שאלוקים חשוב לו ויקר, מה שמשפיע על העולם לאין ארוך, זה הרצון שלך להיטיב יותר ממה הייתה בנפרק, כשנותנה צדקה, אז מה הייתה 10 שקלים למישהו, מה זה כבר יעשה? אבל זה שחשת את כאבו, זה שריחמת עליו, זה שזה הרס לך את מצב הרוח הבוקר שראית מישהו בבור השפטות, זה בונה את העולם וזה מייפה את העולם לאין ערוך יותר מאשר החסד ממש. השאיפות שלנו הן לא שאיפות כדי לממש את המטרה, חיים שאיפות. איפה את באמת נמצאת? איפה שהשאיפות שלך נמצאות? איפה את מצליחה בפועל? זה כבר שאלה אחר כך, כדאי. טוב, אפשר להגיד, אני נורא רוצה להיות טובה, בינתיים אני סוציומטית אגואיסטית. זה פחות משכנע, זה כמה את נאבקת מול זה, כמה את... איזה דברים מניעים אותך בחיים? זה רצונות שלא באו לפתור בעיות. זה הדרך הרבה יותר חשובה מהמטרה במקרה הזה, במקרה שלנו. אבל זה סוגריים שאני פותח בגלל הפילוסוף, לא רוצה לצטט רק כפירה. אבל בלי זה אני חוזר, יש איזה מבט על הרצון, כאילו הכל... שמעון פרץ רצה לעשות מזרח תיכון חדש, שמעתם על זה? לא שמעתם, הוא הצליח, יש אומרים, שכל המלחמות במזרח התיכון זה חלק במזרח התיכון החדש. בכל אופן, איך הוא רצה לעשות שלום? נשפר את המצב הכלכלי של הפלסטינאים ואז יהיה שלום, נכון? זה נגזרת של זה, נכון? למה הם רוצים מדינה? כי המצב הכלכלי שלהם לא טוב, תנו להם עוד, כי הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. זו אמירה מלאת בוז והתנשאות אל הפלסטינאים. הפלסטינאים הם לא קרפדות. הפלסטינאים נבראו למרבה ההפתעה בצלם אלוקים. והחיים שלהם לא רק תספקו להם מעדנים ושעשועים והם יהיו בשקט. יש בהם דברים יותר גדולים מזה, יותר עקומים מזה אולי. וכן, הם רוצים כבוד, הם רוצים משמעות, הם לא רוצים רק פתרון של בעיות כלכליות. כל מי שניסה לפתור את הבעיות בזה שאף אחד מסתום, אם מישהו רוצה משהו, כנראה משהו מציק לו, זה מבט מאוד חלקי, קטן ועל עצמנו. ובטח, כשאנחנו גוזרים ככה את היחס לאלוקים, זה מבט מאוד חלקי וקטן על עצמנו. אני רוצה עכשיו, הרצון שלי, בעל מכונו, פתרתי אותו. מצאתי את הקרוקס השני, הייתי ב... משבר, חשבתי שלקחתם לי אותו. אז התמודדתי אותו. אבל עכשיו בואו נחזור לפילוסוף. הפילוסוף דרך העיניים שלו, הוא אומר ש... אוי, הקליטו את זה, לא ידעתי. מחילה, תערכו את הסרט. אז הפילוסופים אומרים, תשמעו, יש אלוקים, אבל זה לא קשור אלייך. זה לא קשור אליך, אין איזושהי משמעות. יש איזה משהו עליון, טהור, אצילי. כמה שהם יותר עושים אותו גדול, ככה הם עושים אותך יותר קטנה. אין איזה קשר אלייך. את סתם שקית עפה ברוח. ראית פעם שקית עפה ברוח? כן? דיברתי איתכם על השקית ברוח, נכון? אני מדבר עליה הרבה. היא כאילו עפה לפה קופצת. לא. סתם. ראית פעם סרט? ראית אותו? דבר, שמזיע, אין שם כלום. זה הכל וירטואלי. אין שם כלום. אין שם, זה ציור! ואתה יודעים עליהם, מה יקרה? לא יקרה שום, זה ציור, מה אתה רואה? זה הכל בסדר. זה סרט. אתם יודעות מה זה סרט? ראיתם פעם? איזה סרט? הסרט הדיברות אולי. אבל בסרט אין כלום, בסרט אין על המסך כלום. זה סתם הוא עושה, היא לא בוכה, היא תמנה 100 פעמים עד שיצא לברתח. צלנו, אם היא לא ציור, אם היא ציור, בטח שהיא לא בוחה. זה סתם, אין מתח, הוא לא אוהב אותה, היא לא אוהב אותה, סתם שני, הם לא קיימים. גם אנחנו שדות של אלקטרונים. אנחנו שדות כוח, אנחנו מערכות יחסים, אנחנו אלקטרודינמיקה, אלקטרומגנטי. אנחנו ויברציות שכליות, אנחנו סינפסות. כל מיני תנודות עצביות בתאי המוח, גורמים הם, סתם, את חומר, אין לך נשמה. אין לך אלוקים, הוא בשמיים למעלה, ואת על הארץ מתחת, ואין שום קשר, אומרים הפילוסופים. בסדר, ברוך השם, שאנחנו ממש... הפסוק הראשון שלנו בתורה הטובה שלנו, מה אומר? בראשית, ברא אלוקים את השמיים, הוא ברא, הוא רצה, את מי הוא רצה? אותך. אלוקים ברא אותך, אלוקים רצה שאת תהי, את לא נולדת בלי כוונה. אתם יודעות? אין פה אף אחד שנולדה, כי בדיוק אלוקים יצא להפסקת צהריים, והנשמה שלה גלגלה בום ככה. אלוקים ברא את השמיים, אז הוא רצה את השמיים, אלוקים ברא את הארץ, הוא רצה את הארץ. יש לו מגמה, אנחנו קוראים לזה. מה המגמה? זה מגמה אלוקית. הוא רוצה את הארץ, הוא מצפה ממנה למשהו. בתוך הארץ את נבראת, גם ממך הוא רוצה, הוא מצפה, הוא צריך אותך. יש איזה קושיות פילוסופיות? נכון, נתמודד איתם. אבל קודם כל זאת האמונה שלנו. הפילוסוף לא מבין את כל זה. הפילוסוף אומר, אני לא מבין. אין מישהו שהוא רק שכל. אבל יש כאלה שבוחרים להיות קשובים רק לשכל שלהם. הם בוחרים בזה, יש להם רגש, יש להם לב, הם מונעים הרבה מהשכל והרגש. פה מוצגת איזו דמות בדיונית כזאת, שלוחשת לפעמים לכולנו כשיש לנו מצב רוח לא טוב יום אחד. מי אמר? משגיחים עליי, רואים אותי. מי אמר שאני חשובה? מה זה משנה בכלל? מי צריך אותי? אולי אני סתם פה, אולי אני יותר, אולי אני סתם אפס. כל הביטויים האלה זה הפילוסוף הקטן, לוחש ושופך עלייך את מרעותו ונעצתו ואת התסכולים שלו ואת היושים שלו. הוא לא יכול להגיד שאין כוח עליון, אבל זה לא רלוונטי אליי. אז אין, יש, הכל סתם, הכל יפה, הכל גדול, יש איזה כוח אדיר. אבל זה לא רלוונטי ולא נוגע אלייך, כך אומר הפילוסוף, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, לא בגלל שלמדנו את זה עכשיו בכוזרי. כי גם אם לא תלמד את זה בכוזרי מעולם, וגם אם תגור מאה שערים ויהיה בסביב חומות בגובה 700 קילומטר, יהיה הכי סגורה בעולם, הפילוסוף יבוא לבקר. הפילוסוף זה משהו פה, שדופק, כמו היתוש של טיטוס. ואת יכולה מה לעשות, לדפוק לו בחזרה, ולהגיד, טיפש אחד, לא רוצה לשמוע אותך, ולהיות צדיקה, זה פתרון. את יכולה לבנות מפגש הרבה יותר עמוק וגדול עם אלוקים שמתוכו את נותנת תשובה. ואת זה אני מקווה שבעזרת השם נצליח לעשות בהמשך. כל טוב.